אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 476, את המאמר לסיום הזוהר. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 476, מאמר לסיום הזוהר, אנחנו נמצאים בטור ב' למעלה, בשורה, והתשובה היא.
למה אנחנו סיימנו את המאמר? אנחנו רוצים היום לעשות סדנה על פני כל המאמר. כן? אז השאלה הראשונה היא, כן? מה הקשר בין ההשתוות הצורה לבורא להשגת המטרת הבריאה? בבקשה. אנחנו יודעים שכל העבודה שלנו היא להשיג השתוות לבורא. כן? מצד שני, זה מוגדר כמטרת הבריאה. למה מטרת הבריאה זה להגיע להשתוות עם הבורא? בבקשה. איפה...
השתוות עם הבורא, דהיינו, תכונת ההשפעה. להיות בתכונת ההשפעה, וזו מטרת הבריאה. מטרת הבריאה שהנברא יהיה ביחס של השפעה כלפי הבורא, יקבל על מנת להשפיע.
השתוות הצורה זה התקללות עם השלם, זה להיות אחד עם, עם החי צומח דומם, מדבר, זה אחד שלם.
זה אותו דבר, כי אמצעי להשיג את התכונה הזאת, שנקרא תכונה השפעה, את הבורא, זה אומר שאנחנו צריכים להיות דומים לתכונה הזאת, שאז אפשר להרגיש אותה, להשיג אותה.
כי מטרת הבריאה היא להטיב לנברא, ואני לא יוכל לגלות את ה... מה זה נקרא להטיב לנברא, ומה זה הטוב הזה, אלא מתוך השתוות הצורה, אני חייב להגיע לגובה שלו, להבחנות שלו, בשביל לגלות שיהיה לי הרגשה, שיהיה לי חשיבות של הטוב הזה שהוא מגלה כלפיי.
נכון, ולכן אני צריך גם להגיע למצב כזה של להטיב לנבראיו ולהיות ממש שלם כמוהו. זה מה שהוא רוצה.
כן, וההשתוות הזאת שאנחנו משתוקקים אליה היא המצב השלם, ששתי כוחות פועלים בנו, שני כוחות שיוצרים אותנו, בונים את היכולת לבנות את הבורא.
לפני שאני בונה את הקשר שלי עם הבורא, אני צריך לבנות את הקשר שלי עם החברים. לנסות כמה שיותר להשפיע על החברים, להגיע לקשר הנכון איתם, ומשם להגיע לקשר עם הבורא.
כן, וביחס שלי לחברים, אני יכול לראות מה היחס האמיתי שאליו אני צריך לבנות כלפי הבורא.
אנחנו יודעים שכל העבודה שלנו היא השגת השתוות לבורא. וזה מטרת הבריאה. מטרת הבריאה זה להגיע באמת, כולנו יודעים, לתכונת ההשפעה, ועל ידי כך להשיג את השלם.
ואנחנו משנים את עצמנו בתהליך הזה, אנחנו משתנים. עוד לא אנחנו משנים את עצמנו, אלא אנחנו משתנים בתוך התהליך הזה.
כל המצבים שאנחנו עוברים, הם נמדדים בשינוי צורה או בהשתוות הצורה. מה זה נקרא צורה? כל המצבים שאנחנו עוברים, אנחנו מודדים אותם כלפי הבורא. כן? אז בהשתוות הצורה אליו או בשינוי צורה. אליו, ממנו. כן? מה זה נקרא להיות בהשתוות או בשינוי או בכלפיו? מה הוא ומי אנחנו שאנחנו יכולים למדוד את עצמנו כלפיו? בבקשה.
מטרת הבריאה להטיב לנבריו, שהוא טוב ומטיב. אז אין יותר מאור כוונה להשפיע, להיות דומה לתכונת ההשפעה, או תכונה של קבלה, שזה הבדל הצורה, או משפיע או מקבל, הכוונה.
הבורא הוא הטוב המוחלט, הוא המשפיע, הנותן, בלי שום יחס לעצמו, ואנחנו נבראנו הפוך לגמרי, מקבלים לחלוטין ולא מסוגלים לחשוב על שום דבר החוצה, ונמצאים אז בשינוי צורה ובהסתרה, והתקרבות אליו יכולה להיות רק בלקחת את אותו רצון לקבל שלי, ולמשוך עליו מאור שיתקן אותו, שיהיה לו יחס, כוונה על מנת להשפיע.
וזה מתבטא בזה שככה ההשתוקקות של האדם צריכה להיות כמו של הבורא. התכונה, היחס לזולת צריך להיות כמו של הבורא. לתת, להיות שם בשבילו ולא כלום לעצמו. זה הצורה.
אז יצא שהצורה זה היחס. היחס שדרכו אני יכול לתפוס את המציאות האמיתית. כרגע אני נמצא בתפיסה מאוד מאוד מצומצמת של אהבה עצמית. אני חייב שדרך המאור המחזיר להפוך ולשנות את היחס שלי, שאני אוכל לתפוס את הבריאה כולה.
אני כוח קבלה נטו, רק לעצמי רוצה כמה שיותר על חשבון האחרים. והבורא הוא ההפך ממני, הבורא כוח השפעה מוחלט. ואני בשינוי יחס כלפי החברים, כלפי הצורת התקשרות היותר נכונה שצריכה להיות לי כלפם, אני אוכל באמת להבין מה זה קצת הכוח של הבורא, כוח השפעה.
יפה, ממה שיוצא ממה שנאמר פה זה שהצורה זה היחס שלי כלפי המציאות, הכוונה ש... אני מלביש על כל פעולה ופעולה שאני עושה. ואותו צורה או כוונה או יחס ש... שלי למציאות, זה... זה בעצם האם אני דומה לבורא או לא, לא דומה לבורא.
בורא ברא אותנו הפוך והופכיות לצורה שהוא קיים. זה שינוי הצורה, ואנחנו, עבודתנו זה להשוות את הצורה אליו. ביחס, ברצון כמובן.
אנחנו משתדלים להגיע למצב שכולנו מדברים ורוצים לברר בקשר בינינו את המושגים. כן? זאת אומרת, אנחנו נכללים כולנו יחד במרכז הקבוצות שלנו, כל אחד בעשירייה שלו. כן? ושם אנחנו בעצם רוצים להגיע לפתרון. פתרון שמוסכם על כולם, שהפתרון הוא נעשה כתוצאה מזה שכולם מדברים על זה, כן? וכך מתוכו אנחנו כבר באים לשאלה הבאה, וגם אותה פותרים כאילו במדרגה הבאה יחד כולם, עד שמגיעים לפתרון הכולל. כללי שלנו וכן הלאה. האדם, עכשיו השאלה, האדם הוא, אנחנו מחלקים אותו לשני מערכות, מערכת רגשית ומערכת שכלית. שמערכת רגשית זה נקרא לב או ליבה, כן? כך נקרא. ומערכת המוחית נקרא מוח או מוחה. כן? אז יש לנו מוחה וליבה. כן? מוח ולב. שבשניהם אנחנו צריכים להגיע להזדהות, להשתוות, להתקרבות, אפילו לדבקות בבורא. מה זה נקרא להגיע לדבקות בבורא? במוח וליבה, זאת אומרת, בכל הכלים שיש לאדם, רגשיים ושכליים יחד. בבקשה.
אז השאלה היא, איך אנחנו מגיעים לדבקות בבורא, במוח ובלב, בשתי המערכות השונות, שמה, שהן פועלות כאילו אחרת בעצם, כי אם יש שתי מערכות אז הן פועלות, כל אחת פועלת בצורה כנראה שונה מהשנייה. ו...
ונמשך. האדם לא יכול להיות דבוק בבורא רק מהתכונות שלו, צריך גם לקבל בשביל זה את ההשפעה של, של אותו כוח עליון, ו... ושעושה את השינוי בכוונה. אם הלב זה הרצון, אז צריך את הכוח עליון שישפיע.
רק בצורה כזאת זה נקרא שזה אמת.
אחרת, אם זה רק במוח או רק בלב, אם זה רק בתפיסה שלי, נגיד שאני ככה קורא על זה, כתוב, אין עוד מלבדו, אז כתוב, נחמד. או שאני מרגיש איזושהי צורה, אבל לא יודע לקשור את זה לחברה ולמערכות, זה גם כן איזושהי אשליה, יש הרבה אנשים שחיים ככה בעולם. אלא הצורה שלנו, חוכמת הקבלה, שאנחנו משיגים את זה בכל הצורה האמיתית, שזה גם במוח, גם בלב, רק אז נקרא הדרגה של האדם.
כן, שאדם בנוי משני החלקים האלה, שגם הכוונה היא מתוקנת, והיא כוונה כמו של הבורא, זה המוח. גם הרצון לקבל המוטבע בו, הוא משמש גם כן את אותה מטרה, והולך עם הכוונה הזאת בשביל הבורא, בשביל הזולת. וזה שלמות.
כן, השלמות מביאה את האדם ממצב הכי מפורט שיש לבין מצב כזה שלם שאנחנו קוראים לו דבקות, שכל רצון שמתעורר באדם הוא באותה שנייה אני יודע את המקור שלו ואני יודע איזה פעולה גם אני צריך לעשות, המוח שלי גם יסביר לי אחד לאחד את מה אני, איך אני אמור לפעול, באותה מצב כזה שאני לא נפרד לרגע מאותה תכונת האהבה, אני רק המשך ישיר של אותה תכונת האהבה, דבקות מוחלטת.
כן, הדבקות בבורא הזאת זה גם סוג של הרגשה, שכמה שאתה נכלל יותר בסביבה, יותר נקשר לחברים, אתה מבין כמה החברה הזאת מקרינה לך את הגדלות הבורא, וכמה הדבקות שלי צריכה להיות ככה יותר חזקה גם לקבוצה וככה לבורא, כי לבד זה מאוד מאוד קשה.
וככל שהרגש וההרגשה לחברים גדלה, וככל שיש רצון יותר גדול להתחבר ולהתאחד עם החברים, מתוך זה להפעיל את המוח, מתוך זה למצוא תירוצים והמצאות בשביל להתאחד יותר ולהתחבר יותר. רק מתוך הלב, כלפי החיבור, את המוח הזה להחזיק. כל השאר.
זה מה שנקרא בכל לבבך, בכל מאודך. זה 100% האפשריים. שהנברא יכול לתת, ובתכלס זה אולי רק 50% ממה שצריך, אבל זה 100% האפשריים, ובכל היכולת שלך, גם במוח, גם בלב.
והמוח הוא זה שמסביר לך את התהליך. אם לא היה המוח, לא היית מסוגל לפעול. אתה צריך גם את המוח. למרות שבסוף זה מגיע בלב כנראה. זאת אומרת, זה גם, זה צריך להיות בהרגשה. אנחנו כולנו כל כך רוצים את ההרגשה הזאת. אבל אני צריך את המוח שיסביר לי, כי אחרת, אם אני רק אלך לפי ההרגשה שלי, אני לא אהיה פה.
אבל אדם צריך גם כן לספק את משהו לחיים שלו. כן? הוא, משפחה שלו, לגוף שלו, צריכים מזון, צריכים כל מיני דברים, איך זה שהוא יהיה כל הזמן עד כדי כך דבוק לבורא כמו הבורא. כן? זה מה שנדרש מאיתנו בהתפתחות שלנו, שאנחנו לגמרי נשתווה לבורא. איך זה יכול להיות אם אני בכל זאת כלול בגוף? מה אני עושה את בו? בבקשה.
בסדר, אנחנו עושים הפרדה בין החיים שלנו הגשמיים ובין החיים שלנו, המטרה של החיים שלנו, החיים הגשמיים חיים אותם כמו שחיים. ומעבר לזה יש לנו רצון ושאיפה ועבודה להגיע לדבקות.
זה הולך ביחד, אין לנו, אנחנו לא נמצאים בשני מערכות נפרדות, כל המציאות הזאת שלנו גם כן זה מערכת שלנו מלבדו. והכרחיות שלנו נכנסת גם כן תחת אותו החלק הרוחני, שאם אני מקיים את ההכרחיות, כמו שאני נותן לחמור לאכול בשביל שלא אכפת לי מהחמור, אלא אני רוצה שהוא יחרוש את השדה. אותו דבר, אם אני מתייחס ככה לגוף, לחיים, שאני צריך לתת לו צורה מסוימת, צריך לתת לו את הקיום שלו, על מנת שייתן לי כוחות לשרת את החלק העליון שבי, החלק האדם.
כן, וגם באמת שמקובלים מסבירים לנו את החלק הזה די ברור. שאלה עד כמה אנחנו מסוגלים לקלוט אותו. זה לא יגונה ולא ישובח. מה שקשור לגוף, לקיום ההכרחי, צריך ועושים. אבל זה הכרחיות, בשביל שכמו שחברים אומרים, נוכל גם עם זה לשרת את המטרה. זהו, חוץ מזה, כל החיים מכוונים לזה, הלימוד, החיבור, ההפצה, הכל. בשבילנו זה להתקדמות הרוחנית.
כמו מחשב, הוא יש לו, צריך הספק חשמל מסוים כדי ליצור הפעלה. שאר הפעולות שלו, הן לא קשורות לחשמל שהוא לוקח כדי להפעיל את עצמו. אז כל היחס, אם היחס הוא נכון, והדברים שאני צורך בשביל הנעת הפעולה הזאת שדרכה אני יכול להגיע להכרת הבורא, אז זה ככה זה מצויר בצורה הזאת. אבל זה לא משתלט על זה, וזה לא אוכל מהדברים הנכונים שאני צריך לשים אותם במקום הנכון.
אנחנו צריכים להגיע לדבקות בבורא בצורה הדרגתית. כן? על ידי מה אנחנו מתקדמים לדמות לבורא? ואיך נקראות המדרגות שאנחנו מתקדמים לדבקות? בבקשה.
מתקדמים על ידי הקשר הזה שנבנה בין החברים, ונדבקים כל הזמן כמה שיותר לקבוצה.
כבר זה לא משנה מה השאלה, מה שמשנה זה שאף אחד לא ידבר מהשכל שלו ויתן דוגמאות מגניבות, אלא להתאמץ בלאחד הלבבות, להתאמץ בלהגיע להרגשת קשר משותף, להתאמץ בלהגיע לתשובה משותפת שלא באה מהשכל של אף אחד מאיתנו. אז בוא ככה נקפוץ לתוך הסדנה הזאת, נזרוק את עצמנו פנימה, נקלף את הקליפה הזאת ונתחבר.
אנחנו מתקדמים בדרך לבורא אך ורק על ידי השפעת הסביבה שלנו עליה ועליה עלינו. מתוך הערבות הזאת אנחנו עוברים מדרגות בשלבים, בהדרגה, את הדרך לדבקות מלאה בבורא.
זו שאלה שתמיד סקרנה אותי. זאת אומרת, באמת על ידי מה מתקדמים בדרך לבורא, אם מתקדמים לדבקות, אז דבקות זה צריך להיות 100%, נכון? אז איך זה יכול להיות 100%, ואז 100% יותר, ואז 100% יותר? כנראה שככה זה עובד.
אנחנו מתקדמים בשיתוף פעולה בין הרצון שלנו וההתפתחות שלו והאור שמתקן את הרצון על מנת לקבל, על מנת להשפיע. והמדרגות, אפשר לקרוא להם עולמות.
כן, מתקדמים בהשתוות הצורה עד כמה שמושך כוח על החלק הרצון לקבל שלי שידמה יותר לאותה המדרגה, וככה כל פעם מחדש. לפי חוק של ואהבת לרעך כמוך, ככה כל פעם אני עולה שלב שלב.
מה החומר המדרגות? מה החומר המדרגות? בבקשה.
זה נראה לי מידת הקשר בינינו. כמה שהקשר שלנו הוא פנימי יותר, עדוק יותר, קשור יותר, רלוונטי יותר, חי בנו יותר. אז ככה אנחנו יכולים למדוד את הקרבה שלנו לכוח השפעה.
אני לא יודע אם אני מבין עד הסוף חומר המדרגות, אבל אני יודע שיש מדרגה שנקראת מאהבת החברים, שבה אני צריך להיות כדי להגיע לדרגה נוספת, מדרגה נוספת שנקראת אהבת השם. אני לא יכול לזהות בשום דבר שנקרא שהוא גבוה ממני, רק על ידי החברים, רק על ידי מה שהחברים מקרינים לי, נותנים לי את האפשרות לראות דרך ההקרנה שלהם עליי.
אולי החומר המדרגות זה צורת היחס או צורת הקשר שלי כלפי החבר. כל פעם כמה אני מוסיף בקשר יותר של השפעה, יותר למען הזולת, קשר יותר חזק, חם, של תכונת כמה שיותר להשפיע.
כן, זה אולי להגדיר את זה גם כן בתור הרגשת האחד, מדרגות בהרגשת האחד. ככל שאני מרגיש שיש אותי ואת המציאות מחוץ לי, וככל שאני מחבר את העשירייה לתוך האני שלי, אחרי זה את העשיריות, את הקבוצה לתוך האני שלי. אלה בעצם הסוגי מדרגות, זה החומר של המדרגות, כמה האני משמין.
מה המיוחד בקבוצת רשב"י מכל היתר קבוצות מקובלים?
אני חושב שהם היחידים שבאמת עבדו עבודה מרוכזת ביחד, שהגיעו למצב של עד כדי שנאה כזאת, שהיו חייבים להגיע למקום של אהבה שתחסה על זה. ולמעשה מהסירייה הראשונה שעשתה את זה בקבוצה, ולא רק יחידי סגולה.
הם אומרים שהם גם הגיעו לכל 125 מדרגות. לא ממש יודע מה זה, אבל זה מה שאומרים עליהם. ברור שהם היו אלה שהיו צריכים כאילו לנעול את החוכמה לתקופת הגלות. אז הייתה להם עבודה מאוד מיוחדת בדבר הזה. הם כנראה, זה כמו ששרון אומר, היה להם גילוי שנאה מאוד גדול. הם חיו בתקופה של שנאה מאוד גדולה בתוך העם. ודווקא מתוך השנאה הזו הם הגיעו לכוח הזה.
קודם כל הם למדו בתנאים מאוד קשים, הם היו במערה, בקור, שאר המקובלים למדו בבית. וחוץ מזה אומרים שהם היו מסודרים לפי 10 ספירות, שזה דבר מיוחד וחד פעמי.
הם מאוד מיוחדים בשבילנו, כי אנחנו מאוד רוצים להיות כמוהם, שכמו שהם עבדו בעשירייה, אנחנו עכשיו משתדלים לשבת בצורה כזאת עם הרב, ולייצר כזה כוח בינינו, שנאה, אבל לא משנה מה שיתגלה. כוח שימשוך מאור, שיתקן, ונגלה את אותה מדרגות, כמו שהתלמידים של רשב"י גילו.
מה זה נקרא שקבוצת רשב"י גילה מה שהתגלה בדורו של משיח? מה זה נקרא שקבוצת רשב"י גילה מה שהתגלה בדורו של משיח?
זה אומר שכנראה שהם גילו את ההופכיות ואת הפער הגדול שיש בצורה מפורדת בין אחד לשני, בצורתה השלמה, כמה שהם מרוחקים ומנוגדים זה מזה, ביחס למצב השלם, שהם גם מרכיבים אחד שלם. גילו את הפער, את ההופכיות.
כן, הם גילו את ההופכיות הגדולה ביותר, את עוצמת השנאה הגדולה ביותר שיכולה להתגלות באגו. ואנחנו יודעים שזה כנגד זה. בגלל זה הם היו כל כך מיוחדים. וזה מה שאמור להתגלות בדורו של משיח, זה אותו עוצמה רק באופן הפוך.
מה שמיוחד בקבוצת רשב"י, שבאמת הם התחברו כעשירייה אחת. הם ממש גילו ביניהם את כוח האהבה, את הכוח השלם הזה שקיים בטבע. ומה שמיוחד בדור שלנו, שאנחנו פשוט צריכים ליישם את זה גם. ככה לאחד את הכל, ככה כמו שהם עשו, וגילו את הכוח, וזה תלוי בנו, וזה אפשרי.
מהי ההוכחה שאנחנו נמצאים בדורו של משיח, לפי דברי בעלי הסולם? מה הסימן שאנחנו נמצאים בדורו של משיח, לפי דברי בעלי הסולם?
זוהר לעם. שהזוהר קיבל את פירוש הסולם, שהכל נפתח, כל אחד יכול, זכאי וצריך ללמוד את חוכמת הקבלה.
אין ספק שהפירוש הסולם הביא את התקופה הזאת לתקופה שיכול לחוכמת הקבלה יכולה להיות גלויה לכולם, מגדול עד קטן, מקטן עד גדול. וזו הוכחה ממש ברורה שזה עכשיו הזמן.
כן, הגילוי, הגילוי של החוכמה שהייתה נסתרת כל כך, כל כך הרבה שנים, הזוהר לעם, פירוש, פירוש הסולם שהקדים אותו וכו'. זה זו ההוכחה, והוא אומר שכל מעיין בינוני יכול להבין. כאילו, אתה אומר, וואו, איך יכול להיות שכל מעיין בינוני? כן, מסתבר.
כן, מה שאמרו החברים, אני אמר להוסיף, זה מה שהוא כותב, שגילוי הפירוש שהוא קיבל, זה מעיד על הצורך והזמן שזה יפתח לכולם.
על כיוון אחר, הוא כותב שם שפני הדור כפני הכלב, שרואים עד כמה שכל אחד יכול שם לפתוח בסטה שלו בשל חוכמת הקבלה, ככה שאלף אחד על זה קבוצות, ועד כמה מזלזל בחוכמת הקבלה האמיתית, אל החוטים אדומים וכמאוד וכל מיני כאלה דברים אחרים. ודווקא כמו שכתב בעל הסולם מקודם במאמר שקראנו, שהחור הזה שעושים בחרס הוא בסופו של דבר בתוכו מתגלה, זה הכלי שצריך.
כן. בעצם שזה מצב הדור, ובגלל זה גם לבעל הסולם מתגלה צורה הנכונה ביותר לגלות את החוכמה, ואלה הסימנים. בעצם מצב הדור שהגיע למצב שהאגו רווי וכבר מחפש תשובות אחרות.
אנחנו במצב הדור, אבל אני אומר, נפתח את הטלוויזיה ונראה, מצב הדור. אנחנו מצויים במצב שאגו כל כך עוצמתי, מתפרץ, סוחף את העולם למצב של שנאה גדולה מאוד, שאין שום דבר שיכול לבוא ולחסות על הדבר הזה ולפתור את הדבר הזה. אנחנו רואים שאנחנו מצויים בחוסר פתרון. זה למה אנחנו מגיעים למצב כזה שאנחנו נמצאים בדורו של משיח.
מה זה נקרא שדורנו קיבל הזדמנות לגאולה? מה זה נקרא שקיבלנו הזדמנות לגאולה?
קיבלנו הזדמנות לגאולה זה שקיבלנו הזדמנות להפיץ את חוכמת הקבלה ואת הבורא. ברבים, שיש לנו הזדמנות ממש לתיקון כאן בדור שלנו.
דבר ראשון כל, הוקמה מדינת ישראל שנוציא, יצרה, יוצר את תשתית בעצם להפצה שלנו, להקים מצב שבו יש לנו הזדמנות ממש לייצר חברה שתהיה אור לגויים. נתחיל בזה.
זה אומר שאם אנחנו באמת בדור שמתגלה המשיח, זה אומר שבאמת קיבלנו הזדמנות, שאם פעם זה היו מתוך כמה אלפים היו יוצא איזה מקובל אחד, אז היום זה הזמן שכבר באמת אנחנו יכולים להגיע למקום כזה שכולם יכולים להיקרא מקובלים. זה ממש הזדמנות שנפתחת לנו לעשות השפעה כזאת. זה הזמן לקבל את זה, את ההשפעה לדור.
כמו שהושיבו אותנו פה, ככה בסדנה עם השאלות וזה, ולא בא לנו, לא בא לנו להתחבר, ואנחנו צריכים כאילו לעשות את המאמץ הפנימי הזה, ככה, ואנחנו יודעים שזה אפשרי, שזה בהישג יד, אנחנו רק צריכים לעשות איזשהו מאמץ, לבקש, לעשות את זה ביחד, ככה כל הדור שלנו. קיבל את ההזדמנות הזו, יש תנאים, התנאים הסביבתיים הם מוכנים לגמרי לכל העסק.
אנחנו צריכים להגיע לדבקות בבורא, שזה נקרא השתוות הצורה המלאה, השלמה. הבורא זה כוח ההשפעה. אנחנו כוח הקבלה. איך אנחנו מגיעים להשתוות עם הבורא? הטבע אי אפשר לשנות. איך אנחנו, אמנם שחומר שלנו זה רצון לקבל, מגיעים להזדהות, להשתוות עם הבורא, עם כוח השפעה. איך כוח ההפוך מהשפעה? כוח הקבלה נעשה שווה עם כוח השפעה. בבקשה.
כוח ההשפעה משפיע על כוח הקבלה ובונה בו תכונה של השפעה.
על ידי איסורים, אין דרך אחרת, אלא הרצון לקבל חייב להרגיש רע במצבו, שמציץ לו אור מן החרכים, שיש לו איזשהו משהו שמקום שלווה שם מעבר לנקודת אגו שלו, ואז לאט לאט הוא מתקרב, אחר כך עובד בתוך החברה, וגם שם הוא חייב לקבל הרגשות של חוסר, מצד טוב או מצד רע, אבל חייב להיות חיסרון שמושך אותי לשינוי.
בשביל החיסרון המיוחד הזה יש לנו שיטה שניתנה לנו, שנקראת בכללות לימוד חוכמת קבלה. השיטה הזאת היא בעצם הביאה אותנו להשתוקק בינינו לחיבור, לאותה צורה של אחד, ומתוך זה יש כוח שמשפיע עלינו, ועם ההשתוקקות שאנחנו שמים פה, ההגיעה שלנו, אותו כוח לאט לאט הופך אותנו להיות דומים לו, כי רק אותו כוח יכול להפוך את הטבע, ואין שום שיטה אחרת בעולם.
כן, אין שיטה כזאת בעולם, ואנחנו עושים אותו במאמצים שלנו, כנגד הטבע שלנו, וזה הפעולות שאנחנו נקוראים להם יגיעה, מתייגים על הדבר, ודרך המקום הזה אנחנו מייצרים חסרון כזה גדול, שאותו אנחנו כמו וירוס טוב, מורידים אותו לשאר כל החוליות שנמצאות תחתנו.
את כל ההגיעה ואת כל המאמצים אנחנו עושים את זה ביחד, ולא כל אחד לחוד, אלא מרכזים את כל המאמצים בקבוצה ואת כל הפעולה הזאת ביחד, וממש ככה מושכים את המאור שיכול ממש ככה להפוך ולהשפיע עלינו.
זאת אומרת שליצור את צורת הקשר הנכונה בינינו, שדומה לטבע, אנחנו צריכים לעזור אחד לשני, לייצר סביבה בינינו כזאת, שתיתן לנו את החשיבות של אותה תכונת ההשפעה. וכאן זה איש את ראו יעזור, זה כל תלוי בכל אחד ואחד שפה. זה תלוי בנו. אם נייצר סביבה חזקה חזקה, אנחנו באמת נוכל לקבל מן הכוח באמת לעשות את ההפוך מהטבע שלנו.
בדיוק ככה.
על ידי איזה אמצעים הרצון לקבל שהוא החומר הקבוע של הנברא מקבל הזדהות עם הבורא? על ידי איזה תנאים, איזה פעולות הרצון לקבל פתאום נעשה דומה לבורא, שאז על הצורה הזאת אנחנו קוראים אדם.
זה הכל תלוי בחשיבות, בחשיבות שאני נותן לסביבה, כמה היא באמת חשובה לי, איך אני באמת מושפע ממנה, ואיך בתוכה אני מצליח לעשות פעולות שאני מרגיש שיגרמו נחת רוח לבורא. אז זה האמצעים שלנו.
כן, כנראה כמו שאון אומר, זה היציאה מחוץ עליך, היחס, החשיבות שאתה נותן למשהו שהוא נמצא מחוץ עליך, וזה בגלל זה זה הסביבה, כי ככל שאני נותן יותר יחס ויותר חשיבות ויותר רצון להיות מחוץ על עצמי ולא לספוג לתוך עצמי, ככה אנחנו נהיים יותר דומים לבורא.
תנאים זה מה התנאים שנתנו לנו השיטה, שחוכמת הקבלה, שהמקובלים נתנו לנו, שזה ספרים, רב, קבוצה שכלפיה צריכים לעבוד. ובהתאם לכך, האדם משיג את החיסרון, והאור כמובן שעושה את הפעולה.
מתי הקבלה הופכת להיות להשפעה. הרצון לקבל שלי הוא מסוגל רק לקבל. מתי הקבלה שלו היא שווה ערך להשפעה. בבקשה.
לפי הגדלות של מי שאני משפיע לו. אם יהיה לי מספיק חשיבות המטרה, חשיבות הבורא שאני אקבל מהסביבה, אז פעולה הזאת של השפעה כלפי הבורא תהיה בשבילי, מה שאני משפיע לו יהיה קבלה לגמרי.
כן, ושהערך הזה הוא גבוה יותר מכל דבר אחר. ואז אתה מבין שהוא לא חי בשביל עצמו, שהתפיסת המציאות שלו בכלל לא מה שהוא חשב, אלא כל החיים שלו וכל המציאות שלו היא מופנית למטרה.
זה אומר שאם אני ממקם את עצמי באמצע הצינור, המעבר, אז אני הופך את הקבלה להשפעה. אם אני מקבל ועל מנת להשפיע, אם אני, כל החיבור שלי נועד על מנת למשוך אור בשביל להשפיע אותו הלאה, אז אני על תקן ישראל, על תקן מעבר, ואז קבלה היא כהשפעה.
כן, וכל ההפיכה של הפעולה הזאת היא רק אם אני באמת נכנס לתוך הקבוצה, מרכין את הראש ומקבל את ההשפעה שלה, של הקבוצה, שהיא נותנת לי חשיבות כמה השפעה זה דבר טוב, כמה זה גדול, כמה בוא נשפיע. לא משנה שהכל משחק וזה ממש מנוגד לטבע שלי, אלא כל העבודה הזאת היא רק בתוך הקבוצה יכולה לעשות. לבד אני ישר יהיה לקבל על מנת לקבל.
יפה, זה ליצור את ההשתוקקות שבעצם מושכת את המאור המחזיר למוטב. ודבר נוסף שגם שמעתי, זה שזה ההפצה. זה שאנחנו מתרגלים מצב שבו אנחנו עושים פעולה לטובת הזולת, לפרסם את תכונת ההשפעה בעולם. מתוך זה אנחנו עושים, תרגלים את זה בעצם.
זאת אומרת, הרצון לקבל שלי יכול לעבוד לכל הכיוונים. העיקר למה שהוא מרגיש שחשוב. אם הוא מרגיש שהבורא הוא חשוב, תכונת ההשפעה היא חשובה, אז הוא ירצה להידבק בה, להידמות לה, לתכונת ההשפעה הזאת. עכשיו השאלה, איך אנחנו נצייר לרצון לקבל שלנו תכונת ההשפעה, פעולת ההשפעה, כפעולה חשובה. איך אנחנו נצייר לרצון לקבל שלנו פעולת ההשפעה כחשובה. בבקשה.
רק מתוך מקום של התפעלויות מהסביבה, מזה שאתה רואה את החברים כדוגמה, אתה מגיע למצב של דאגה כלפיהם, של משיכת המאור המוטב לא לשם עצמך. ואז אתה מתוך מקום הזה, אתה יכול להגיע למצב שזה הדבר הכי חשוב לך, כי אתה מצליח באיזשהו מקום למשוך את המאור, ושם אתה פשוט רוצה רק להיות משרת המלך. זה ההרגשה, זה הרצון, זה הציור. אתה כולך נמצא רק בשביל לשרת את הבורא.
החומר הוא חומר, לא נעים להגיד, אבל די מוגבל ומפגר. זאת אומרת, הוא יכול, אפשר לשכנע אותו בכל דבר. את האדם אפשר לשכנע, תראו היום מה הולך, כאילו, עם כל ה, לא יודע מה, כל העיוותים שאנחנו רואים בחברה, איזה, לאיזה דברים פתאום מקבלים חשיבות, ואחרי זה הופכים את זה, ו דברים שפעם היו, לא יודע מה, נחשבים לסטיות או מחלות, היום זה נחשב כאילו לבונטון, למיינסטרים. הכל אפשר לעשות, זה רק באמת ליצור סביבה, ליצור, להידבק בכתבי מקובלים, להיות מאוד חזקים, מאוד נחושים, לשטוף לעצמנו את המוח בדבר הזה, והכל יכול לקרות.
כן, רק סביבה משפיעה על האדם, והרצון שלו, אם זה הספרים, אם זה הקבוצה, הרב, מה שנמצא איתנו, לזה מקשיבים, ומזה סופגים. כן, אבל בניגוד לעולם הזה שאפשר לשטוף לי את הראש עם כל שטות, פה מדובר על השפעה, הרצון לקבל פעם ראשונה לא תומך בתהליך. לכן זה הופך את התהליך להרבה יותר מורכב. ואני חייב אז בתהליך הזה למשוך גם האור המחזיר למוטב, כי סתם ככה בלתי אפשרי. אלא אנחנו בסביבה נותנים חשיבות ומשחקים בזה, אבל על המשחק הזה אנחנו דורשים כוח שיתקן, ואי אפשר בלעדיו.
הכל נמצא פה בסביבה, ומתוך הסביבה יש בכלל התקדמות ואיזושהי מציאות למטרה הזאת. אבל מקודם לכן צריכים באמת שהסביבה תהיה גדולה ושהסביבה תהיה חשובה, שהסביבה הזאת תהיה לה ערך כנגד כל השאר הדברים שקיימים בעולם הזה כביכול. ועל זה צריכים לעבוד, להעלות את הגדלות והרוממות של הסביבה, של החברים האלו שבמה שאנחנו עוסקים.
אם אנחנו נמצאים בקבוצה קטנה, הוא של כמה מאות או אפילו אלפים, אבל גבול מסוים, אז אנחנו יכולים לבנות את הקבוצה הזאת, לבנות בסביבה, זאת אומרת, ערכים וכן הלאה. אבל אם מדובר על זה שנגיד עם ישראל, או אפילו כל העולם, כמו שאנחנו מדברים שנמצאים בימות המשיח, כן? וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, וביתי בתפילה יקרר לכל העמים, אז איך אנחנו בונים סביבה, נגיד, בתוך העם, או בתוך כל העולם? איך אנחנו מגיעים לזה? כי בלי הסביבה אנחנו לא יכולים להתקיים. אנחנו בעצמנו מעצבים את הסביבה שלנו. איך אנחנו מעצבים סביבה, נגיד בעם, כדי שיתשפיע על העם אולי, והעם יתקדם? באיזה צורה אנחנו צריכים לעשות הפצה כדי לתת חינוך הנכון לעם שיוכל להתקדם גם כן למטרת הבריאה כשמגיע לו בימות המשיח? בבקשה.
זאת השאלה אולי המורכבת ביותר. אנחנו נמצאים במצב כזה שיש לנו יתרון אחד על כלפי כל הציבור. אנחנו יודעים שיהיה רע יותר. אנחנו יודעים שתהיה מגיעה סופה והיא מטלטלת. אנחנו יודעים בצורה הזאת לחכות בצורה יציבה, כי מה שבסופו של דבר נשאר בעם, אין לו שום יציבות. הוא נמצא בפחד תמידי, אם זה לקיים הקיום שלו הגשמי, אם זה בכלל השבריריות שלו דרגע פולשים אליו מכל עיני מקומות. הוא מרגיש במצב הכי שביר. במצב הכי שביר האדם מחפש ביטחון. הביטחון זה אנחנו. באופן הזה שאנחנו כן נצטייר בעם כדבר הבטוח היציב, האי הזה שבעיקרון עליו אני רוצה לעמוד, לברוח אליו לעמוד, כי השאר הכל תובע.
כן, אנחנו צריכים לצאת לעם שבידינו יש את הפתרון, וזה באמת מה שיש לנו. יש לנו את התרופה לכל הייאוש, לכל המחלות, לכל הריבים, לכל מה שקורה עכשיו בעם. והצורה היחידה, אני חושב שכאילו גם זה כלי מעשי שעובד, זה הסדנה. זאת אומרת, צריכים לשטוף את הארץ בסדנאות. איכשהו, כאילו, זה מה שכל הם שוברים את הראש איך לעשות את זה, אבל כאילו להתחיל לעגל את כל המדינה סביב הסדנאות.
כן, וגם בתוך הסדנה, וגם מחוץ לסדנה, ולפני הסדנה ואחרי הסדנה, היחס שהעם צריך לקבל, היחס של אהבה, שבאתי, אני משקיע בך להראות יחס טוב, נעים, חם, אני כמוך בדיוק, אני פשוט עושה את התפקיד הזה עכשיו, זה הכל, כאילו נשאר פשוט. מצד שני, להראות כמה אני באמת רוצה לתת, כמה אני באמת רוצה לאהוב, וכמה שיש לי מלא כוח לתת, וזה עושה הרגשה מאוד טובה.
מלבד כל הפעולות ההפצות הרבות שאנחנו עושים מכל כיוון אפשרי, אנחנו צריכים להגביר את האיכות של החיבור בינינו כדי שההפצה הזאת תצליח. שהחיבור בינינו יש לו את החשיבות הגדולה כדי להפיץ הלאה. רק דרך חיבור בינינו והמשיכת המאור.
לקראת חג הפורים הבא עלינו לטובה, מה עלינו לעשות? שאלה אחרונה. מה עלינו לעשות לקראת חג פורים הבא עלינו לטובה? מה החג הזה דורש מאיתנו?
אני חושב ללכת בכל הכוח. זאת אומרת, זה אנחנו תמיד כאלה, ככה, בתוך עצמנו, בקבוצה שלנו, לא הולכים על כל הקופה, ויש איזו הרגשה שזהו, שעכשיו זה הזמן, שאפשר ללכת על כל הקופה, ממש אפשר לשחק אותה. זאת אומרת, לבוא עם הרבה ביטחון החוצה, ולא לשפוך על האנשים את החוכמות שלנו, אבל להיות כאילו בסופר ביטחון שזה הדבר הכי נכון וזה מה שהולך להיות, ולא לפחד לדבר על זה וללבוש על עצמנו כאלה בגדים של גיבורים.
הפחדת אותי עכשיו. אנחנו למדנו שזה זמן נקרא זמן טוב באמת לעשות עבודה מוצלחת, וגם הכל תלוי בזה בסופו של דבר בעבודה המשותפת שלנו. נצליח לייצר בינינו מקום שנעשה מאמצים שיוכל להיות בו גילוי, אז יגיע.
כן, זה זמן טוב, ככה כל אחד להרוג את האמן שלו הפנימי, ממש לעשות מלחמת היצר שרבש כותב עליה. כל אחד בקבוצה, אני בטוח שאנחנו בזה נתמוך אחד בשני בעבודה הזאת דווקא. ואז גם כן כתוצאה מזה העם יכול לשמוע אותנו, כי אנחנו נעשה שינוי במערכת.
צריכים לתת מתנה, צריכים לחשוב על איזה משלוח מנות כזה לעם ישראל, משהו ככה מחמם את הלב שעם ישראל לא ישכח הרבה זמן, איזה קמפיין אדיר לפורים. צריכים לחשוב על איזה משהו כזה עסיסי שבאמת ככה יזעזע וייתן וואו כזה. משלוח מנות לעם ישראל.
כן, יכול להיות שהטובים זה המקום להכניס אותם בצורה חזקה יותר לעם, להטמיע את השמחה ואת היציבות שאנחנו אמורים להקרין ברגעים הבאים שיבואו עלינו. אנחנו כבר נעמוד איתנים מחכים להם.
אנחנו צריכים, קודם כל יש לנו ערב איחוד בפורים, נתחבר סביב ערב איחוד הזה שמתוכנן ככה, כן, בפורים, נגבש כוחות, כן, לא ידוע, אבל נלך על כיוון הזה, ונשים כל מה שיש לנו לי בחיבור בינינו, נשקיע פורים הזה, שנגמר תיקון.
גמר תיקון.
נסיים בהודעה. ברוכים הבאים לעולם הקבלה. מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם לשיעור היכרות מרתק על יסודות חוכמת הקבלה ועל הקשר שלה לחיינו, היום בשעה 19:00 במצפה רמון, מרכז פסגה, רחוב בן גוריון 14. הכניסה חופשית, לפרטים חייגו 1-700-509-209. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
יום טוב. שמור מקום מיוחד בנשמה, בהגשמה, כמו מופע בקונצרט, מפסנתר עד קלרינט, לכל